דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
ערב שבת שלום וימי החנוכה מאירים ושמחים לכל בית ישראל. אנחנו בתוכניתנו הקבועה דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא, הלכה למעשה. נודה למפיק ולטכנאי הקומס אורים, שלמה פולק ואוריה וולמן, ולכל המסעים במלאכת הקודש, ונרצה להקדיש את דברי התורה שיאמרו בכשעה הקרובה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם כל הפצועים והפצועות מהמערכה שאנחנו מנהלים עד בעזרת השם ניצחון הטוב על הרע, האור על החושך. אנחנו נאמר יהי רצון מלפניך אדינו אלוהינו ולאבותינו. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון דוד ושלמה, שרה רבקה רחל ולאה, הוא ישלח במהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, לכל חולי עמו ישראל ולכל הפצועים והפצועות, בעבור שאנו מתפללים בעבורם. בשכר זה הקודש ברוך הוא ישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, ומלא רחמים עליהם, לכל רמח איברים ששגידם בתוך שער חולי ישראל. רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. יהי רצון מפניך, דינו אלוהינו ולאבותינו, שתשמור ותנצור את אחינו בית ישראל, השבועים והשבועיות, בעבור שאנו מתפללים בעבורם. שלח הקודש ברוך הוא, ויוציאם מחושך וצל מוות, ויושיבם מהרה לחיק משפחותיהם. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשיעבוד לגאולה. אשתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן. נמצאים אנחנו ביום האחרון, יום השמיני לחנוכה. זאת חנוכה, זה הכינוי ליום האחרון של חנוכה. מדליקים את הנר השמיני והאחרון בחנוכיה. הסיבה שהיום הזה נקרא זאת חנוכה, זה מתוך הקריאה שאנחנו קוראים בתורה. זאת חנוכת המזבח ביום ימשך אותו מאת נשיאי ישראל. על פי מקובל, יום הכיפורים ושמיני עצרת הם סוף האפשרות לשוב בתשובה. אבל מקובל מפי מרן הבעל שם טוב הקדוש, שדווקא ימי החנוכה, זה הסיפה של הימים שמסוגלים לעשיית תשובה. ואומר שהכל ממתין עד ימי החנוכה. ומדוע? מכיוון שכפי שכותב המהר"ל, המספר 8 מייצג את העולם שמעל הטבע. היוונים יכלו לשלוט בעם ישראל בחומר, אבל ברוח לא יכלו. המסירות נפש שלנו שהייתה מעל הטבע היא זאתי שהביאה את הישועה. כותב השפת אמת, היום האחרון כולל את כל הימים, כמו שמיני עצרת שמאסף את כל ימי החג, הוא הדין חנוכה, אוסף בתוכו את כל האור של ימי החנוכה. אומר השפתי צדיק, זאת חנוכה, כשאומרים זאת בתורה הפירוש לאורות באצבע. ביציאת מצרים אנחנו אמרנו כולנו זה כלי וענווהו והצביעו על השכינה. וזאת התורה ששם משה בפני בני ישראל, אנחנו מצביעים על ספר התורה ורואים בעיניים. גם בזאת חנוכה יש רוממות כל כך מיוחדת, שאפשר ממש להצביע עליה ולומר, זאת חנוכה, זה האור בעצמו. והרי הכל הולך אחרי החיתום, ולכן כותב המעריל, ראש רבני אשכנז, מנהג בני ריינוס, שביום השמיני של חנוכה היו שובתים לחלוטין מכל מלאכה, וכפי שכותב הליקוטי מעריך, שלכן היום הזה חלק היו עושים בו סעודה לגומרה של מצווה, בזאת יבחנו, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, שנזכה בעזרת השם לישועה ולנחמה, לאורה ולגאולה. יתקבלו כל תפילותינו לרחמים ולרצון, והחיתום יהיה בטוב לכלל ולפרט. כפי שאנחנו קיבלנו על עצמנו בתחילת השנה הזאת בלי נדר, שנלמד השנה מלכות שבת, מלכות שבת החמורים, הררים התלויים בסערה, אז אנחנו עושים הפסקה שנייה. מחילה ממאזינים רבים שמבקשים לעלות ולשאול, זאת תהיה הפסקה שנייה מדין פריאת בעל חוב, ולהתרכז מעט בהלכות שבת החמורים וגם בהלכות תפילה. ובעזרת השם שבוע הבא נמשיך כמנהגנו, שמאזינים עולים ושואלים את שאלותיהם בהלכת דין ומנהג. יהיו הדברים כאמור לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכן לרפואת הרבנית ציפורה פייגה בת הדסה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, יעקב בן צבי והנדל. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו במסכת שבת, בדף קופחת, שאסור למלוח צנון בשבת. הראשונים נחלקו, מה הסיבה לדבר שאסור למלוח את הצנון בשבת? הרמב"ם מבאר שזה נראה כמו כובש כבשים בשבת. וחכמינו אסרו לכבוש, כי זה נראה כמבשל, כבוש כמבשל. זה הסיבה. לא להניח על צנון מלח, כי זה נראה תהליך של בישול. המלח עובר, המלח מעביר תהליך, וזה נראה כמבשל. רש"י כותב שהטעם, כי הצנון סופג את המלח, וממילא המלח גורם לצנון להתקשות, וזה נראה כמו עיבוד. גם אם אנחנו ניתן את המלח ונאכל מיד, גם הדבר אסור, כי זה נראה כמו שבאים לאבד. גם לטעם רש"י, שאמרנו שזה נראה כמאבד, מקשה את הצנון, וגם לטעם הרמב״ם שזה נראה כמבשל, האיסור מדרבנן, כי זה לא מבשל ולא מאבד, זה אוכלין. רבנן גזרו לא למלוח צנון בשבת. חז"ל אבל לא גזרו לקחת חתיכה אחת בודדת של צנון לתוך המלח. זאת אומרת, לא לשים מלח על גבי הצנון גם אם נאכל מיד, כי אם אנחנו נשאה אפילו חתיכה אחת במלח, החתיכה תתחיל להזיע, וכאמור אנחנו עוברים על איסור דרבנן מהטעמים שהוזכרו, לקחת חתיכת צנון בודדת, ולהכניס לתוך המלחייה, לתוך המלח שנמצא על השולחן, ולאכול מיד זה מותר. גם שאר ירקות שמועילה להם כבישה, הם באותו גדר של איסור כמו צנון, לאו דווקא צנון. כל ירק שיש בו את הפעולה הזאת של ההזעה בגלל החריפות שלו. ואם כך, הלכה למעשה לאחר שהקדמנו את דברי חז"ל והראשונים. אי אפשר לתת בשבת מלח על גבי ירקות, שהירקות האלה דרך בני אדם לכבוש אותם. ניתן דוגמה. מלפפונים, פלפלים חריפים. הדרך לתת מלח כדי לכבוש, הבאנו כאן את דברי הרמב״ם, שהאיסור הוא משום כבישה, הירקות האלה רגילים לכבוש אותם, אי אפשר לתת עליהם מלח. או לחילופין, שטבע המלח יוצר בהם תהליך של עיבוד, צנון, בצל, שום, הן לדעת הרמב״ם, משום עיבוד, הן לדעת, משום כבישה, הן לדעת רש"י, משום עיבוד. הירקות שהזכרנו, לפי שני הראשונים, הם אסורים בגלל הגזרה של רבנן. האיסור הזה הוא לאו דווקא בירקות חתוכים, גם בירקות שלמים. גם חתיכה אחת, כאמור, שמשאים אותה במלח זמן מרובה, הדבר אסור, כאמור, משום עיבוד. מוסיף מרן השולחן ערוך, לא להביא בסעודת שבת מים שבפנים יש כמות גדולה של מלח. למה? זה עושה רושם שאנחנו הולכים עכשיו להכניס בפנים ירקות ולעבור על איסור עיבוד. ככה זה נראה. זה מחזה כי הולכים לעבור על איסור דרבנן. אם כך, מתי כן מותר למלוח ירקות? אם קודם אנחנו נשפוך על הירקות נוזל, שמן, חומץ, זה לא נראה שאנחנו הולכים לאבד את הירקות. הנה, שמנו עליהם חומר לח, שהוא בעצם מונע את הכבישה. או אפשרות נוספת להתיר, שכל חתיכה טובלים ואוכלים מיד. לא שמים עליה, אלא טובלים ואוכלים. או אפשרות שלישית נוספת, ירקות שלא הדרך לכבוש אותם, שבהם חז"ל לא גזרו. לדוגמה פלפל ועגבניה. נכון שכובשים היום עגבניות, אבל זה עגבניות ירוקות, עגבניות שלמות, וגם רק בחומץ ולא במלח, נטו. כך כותב רב שלמה זלמן אוירבך, שלכן מותר לשים על עגבניה מלח, כי אין חשש כאמור שזה ירק שנחשב עומד לכבישה. דבר נוסף רביעי שאפשר לכבוש בשבת, דברים שבאים מהחי. מוצרי חלב, דגים ובשר. אז אם כך מנינו כאן ארבע אפשרויות שמותר לכבוש בשבת, ואת שאר הדברים מנינו שאסור לכבוש בשבת, או בגלל שזה נראה כמאבד, או בגלל שזה נראה ככובש. אם כך, איך אנחנו נתייחס לסלט ביתי? בסלט הביתי יש בו לצד העגבניות והחסה, שהדרך כאמור לא לכבוש אותם, יש גם בצל ומלפפון שהדרך כן לכבוש ולאבד אותם. וזה אנחנו מכריעים להקל. מדוע? מכיוון שרוב הדברים בסלט, הדרך לא לאבד אותם. והרי תמיד אנחנו נוסיף שמן שיבטל את כוח המלך. בפרט שזה לא נראה ולא דומה בכלל לאיבוד מאכל. ממילא, בסלט, כל סלט נפוץ, מותר לכתחילה לכבוש אותו בשבת קודש. נתייחס כעת לעוד סוגיה בהלכות שבת, לאחר שלמדנו מעט מדיני כבישה. סוגיה של בונה בשבת. ולשתי שאלות שנשלחו. יש פעמים שיש מוט עם קפיץ, שמוציאים ותולים עליו טישו. האם יש בזה איסור של סותר ובונה? דודי זקני שר התורה מרן הרב אלישיב זצל פסק, שיש בכך סותר ובונה. השואל הנכבד ששואל כאן את השאלה, עצם זה שאתה פותח וסוגר על ידי הקפיץ, ובעצם מקבע את המוט בתוך שני החורים שקבועים, זה נחשב סותר בכך שאתה מוריד אותו, ובונה בכך שאתה תולה אותו. מרן רב שמזל מנוירבך, זכר צדיק לברכה, התיר את זה לכתחילה. ולמה? בסימן שין י' ג' פסק מרן, שקנה שמותקן לנעול, אין בו איסור בונה. למה? הוא מחובר לבניין רק בשעת הנעילה. כשפותחים את הדלת, מסירים אותו. בעבר היה כמין מקל גדול, שהיו שתי יבבים בשתי צידי הדלת, ועליו היו תולים את המקל שהיה מחזיק את הדלת, כאין סגירה. אומר מרן, אין בזה איסור של סותר ובונה. הוא נידון ככלי בפני עצמו. ממילא, המות המדובר, וגם כן, כמו הקנה הזה שמיועד לעשרה ולהכנסה. זו טענתו של מרן רב שלום זלמן אוירבך, להתיר להשתמש בשבת. שאלה נוספת שקשורה גם לאיסור בונה. כשאני מכוון את שעון הפלטה שתיחבא בלילה, כשהשעון מכבה את הפלטה, האם מותר להוציא את התקע מהשקע? כותב מרן רב שלום זלמן אוירבך, בספר שמירת שבת כהלכתה, שאין בזה חשש בכלל. מדוע? אין דעת בני אדם שהתקע נהיה חלק מהקיר. גם אם התקע יש שם זמן רב, הוא לא חלק מהקיר. מה שנפסק להלכה שפקק חלון נחשב כחלון, כך כותב המגן אברהם, כי פקק חלון שפוקק את החלון נראה כמו חלק מהחלון. אבל כאן זה לא חלק מהקיר, זה לא חלק מהבית. יש נידון אחר שצריך לדון עליו, לא מצד בונה וסותר, אלא לדעת מרן החזון איש. לדעת מרן החזון איש שסובר שסגירת מעגל חשמלי דינו כבונה, אז סתירת מעגל חשמלי דינו כסותר. אבל זה מדובר רק שהחשמל מחובר. כאן החשמל הרי מנותק, ולכן אין כאן בכלל עניין לא של סתירה, ולא עניין של בונה וסותר, לא מצד המעגל החשמלי, ולא מצד הקיבוע שלו אל הקיר. כן צריך להדגיש שנתיר את הדבר רק כלאחר יד. לדוגמה עם המרפק, כי התקע צריך לזכור זה כלי שמלאכתו לאיסור. מותר לטלטל אותו רק כלאחר יד. ואם מדובר לצורך חולה, גם חולה שאין בו סכנה, או תינוק, לכל תינוק אנחנו קוראים חולה שאין בו סכנה. כל תינוק, גם בריא לחלוטין, מתייחסים אליו עד גיל שנתיים כחולה שאין בו סכנה. לפחות עד גיל שנתיים. אז מותר גם להחזיר את התקע לצורך חולה שאין בו סכנה, מותר להחזיר את התקע לשקע כשהדבר לא מופעל. זאת אומרת, כשהחשמל בעצם בכלל לא עובד, כי התירו גרם הדלקה לצורכו. כמובן בתנאי שאין בכלל זרם בשקע בזמן הזה. לדוגמה, תקעים שתחובים בשעון שבת שמחבא את הפסקת החשמל לתקעים. אבל אם יש שעון שמרצד והולך לו בתוך השעון שבת, ברגע שנחזיר, השעון יתחיל לעבוד. הכוונה היא שבעצם גם בשקע אין חשמל. אם בשקע יש חשמל, כשהוא מנותק מותר להוציא, אבל להחזיר אי אפשר כי מיד יתחיל לעבוד השעון. סיכומם של דברים, מותר לעשות את הדבר, ואין בו איסור של סותר לא מצד מעגל חשמלי ולא מצד בניין, אבל שהדבר יעשה כלאחר יד. נצא להפסקה קצרה וכבר ממשיכים עם הלכות שבת והלכות תפילה שמאזינים שלחו ומחילה שמאזינים לא עולים בשלב זה אל הקו. חזרנו אליכם המאזינים, מדגישים להקדיש את דברי התורה שיאמרו לעילוי נשמת כל החללים שהלכו בשליחותנו, חירפו את נפשם, מסרו את נפשם עבורנו. אל נקמות אדינוי, אל נקמות אופיע, ימליצו טוב תחת כיסא הכבוד ששם נשמתם צרורה, הרוגי מלכות, שעם ישראל ידע בימים האלה, בפרט ביום הקדוש הזה, זאת חנוכה, שנחתם לגאולה כללית ופרטית, שנזכה לרגלי מבשר משמיע שלום. התייחס כאן, גם בהקשר של הדברים האחרונים שנאמרו, למספר שאלות בהלכות קדיש. מקור אמירת קדיש. אולי נתחיל בכך. אחד מגדולי הראשונים, הראה, כנראה תלמידו של הרמב"ן, בספרו אורחות חיים. הוא מייחס את זמן החיבור של הקדיש עוד לזמן התנאים לאחר תקופת הנביאים. כך הוא כותב. בספר ארוך השולחן הוא כותב, בסימן עוני, זה סימן של קדיש בשולחן ארוך, שאנשי כנסת הגדולה והנביאים שביניהם תקנו את אמירת הקדיש לאחר חורבן בית המקדש הראשון. זאת אומרת, הוא מקדים מעבר למה שארוחות חיים כותב, עוד לזמן בית ראשון. לאחר חורבן בית המקדש הראשון, מחילה, נדייק. הוא מבאר ארוך השולחן שזה תפילה על חילול שמו יתברך, על חורבן בית המקדש וחורבן ארץ ישראל, על פיזור עם ישראל בארבע כנפות הארץ. אם נתבונן בקדיש ומיוסד על הפסוק ביחזקאל, והתגדלתי והתקדשתי לעיני הגויים, איכן הפסוק הזה נאמר במלחמת גוג ומגוג, אז התגדל שמו יתברך, כמו שאומר הנביא זכריה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. היעבץ בסידורו כותב שכשאומרים קדיש, מקיימים מצוות עשה של ונקדשתי בתוך בני ישראל. ולכן ראוי לכוון לקיים את המצווה הזאת כשאומרים או כששומעים קדיש. לכוון מצוות של ונקדשתי בתוך בני ישראל. צריך לדעת שהקדיש תוקן מתחילה עד האמירן בעלמה ואמרו אמן. שמה נחתם הקדיש. ההוספות שאחר כך, הם נתקנו בדורות מאוחרים יותר. כל דבר על פי העניין המדובר, תתקבל צלות הון ובהותון, התפילות והבקשות, זה על גמר התפילה. יהי שלמה וחיים טובים על קדיש יתום, שאלה עם שלמה רבה, חינה וחיסדה וחיים טובים, מדובר ביתומים, על ישראל ועל רבנן, ועל כל מאן דעסקין באורייתא, תוקן על סוף גמר הלימוד. כך מרחיב בספר עמק ברכה על סידור צלות עד אברהם, שההמשכים של הקדיש מעבר דאבירן בעלמה, ואמרו אמן, זה לפי תקנת דורות מאוחרים יותר לפי העניין. מה המסוגלות של הקדיש? התור כותב שבזמן הגלות, העולם מתקיים בזכות קדיש. הגמרא במסכת סוטה כותבת, שבזכות הקדיש קוראים גזר דינו של אדם. גמרא במסכת שבת אומרת שפותחים לו שערי גן עדן. אפילו יש לו שמץ של עבודה זרה, מוכלים לו. המדרש במשלי אומר שהקדוש ברוך הוא מתעלה בעולמו באמירת הקדיש. באמירה שלו מתעוררים רחמים על עם ישראל ששרוי בגלות, הגמרא מפורסמת בריש ברכות. הבית יוסף כותב, בהלכות קדיש הוא מביא את הזוהר בפרשת תרומה, שהקדיש שובר את הכוח של הסטרא אחרא, וקורע מנעולים ושלשלאות של ברזל. הוא מבטל גזרות קשות, הארי הקדוש כותב שהוא מעלה את תפילותיהם של ישראל, לכן כותב הספר חסידים, שמי שעונה אמן בעולם הזה, זוכה לאומרו בעולם הבא. חשוב מאוד בעת הזאת, להקפיד מאוד להתפלל במניין, כדי לזכות לאמירת קדיש מעבר לתפילה בציבור. כי כאמור, תפילת קדיש מסוגלת לתת לישראל בעזרת השם יציאה מן הגלות. שאלת העמידה בשעת קדיש היא שאלה שהאחרונים דנו בה. הדרכי משה, מרן הרמ"א מביא שתי שיטות. דעת המהר"ל היא שאין שום חיוב לעמוד, אלא אם כן הקדיש תפס את האדם כשהוא כבר היה עומד. זאת אומרת, תפס אותו משהו, עוד לא התיישב, תישאר לעמוד. וככה בעצם פסק התז, כדעת המהר"ל. לעומת זאת, לדעת השלטי הגיבורים, חייבים לעמוד, זה חובה לעמוד. מביא לכך מעשה מהירושלמי, על פי מעשה עגלון, עגלון מלך מואב, שהוא קם כתגובה לדברי יהוד בן גרה, שאומר לו, דבר אלוקים לי אליך. אז כשהוא אמר לו, דבר אלוקים לי אליך, אותו מלך רשע עגלון, קם מלא קומתו, הוא זכה בשכר זה שיצא ממנו רות. מכאן למד רבי אלעזר, שיש לקום כשעוסקים בדברים שבקדושה. לומדים את זה מאותו מלך מואב, שקם כשאומר לו הנביא, דבר אלוקים לי אליך. אז כותב אם כך, השלטי גיבורים, והגאות מרדכי, גם מביא את הדברים, שיש כן חובה לעמוד. כך כותב מרן הרמ"א, המנהג לעמוד. המגן אברהם מביא שהארי ז"ל לא היה עומד, והוא מוסיף בשמו של הארי שאין מקור לממרה זו בדברי הירושלמי. אבל מכל מקום, להלכה גם המגן אברהם פסק כדעת הרמ"א לעמוד, אם כי מרן הארי לא היה עומד. בספר ראשית חוכמה, רבי אליהו דיוידש, בשער העירה, הוא כותב שבשעת אמירת אמן יהי שמי רבה, שם ודאי שצריך לעמוד. ובכל זאת, במקום שנוהגים שלא לעמוד, אין לשנות. כך כותב האור לציון, רבי בן ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה, אם אתה מגיע למקום שנוהגים שלא לעמוד, אל תשנה את עצמך. כולם יושבים, תשב. כפי שהבאנו, שמי לנו גדול מרבינו הארי הקדוש, שלא היה עומד. בספר חוות יאיר מרבי יאיר בחרך, הוא כותב, שמכיוון שאומרים בסוף הקדיש, עושה שלום במרומיו, ממילא זה נחשב כמו תפילת 18. אם כך, ודאי שצריך לעמוד. כך כותב גם הגר"א. רבינו הגר"א בהלכות קדיש, זה נחשב כמו 18, וחובה לעמוד. בספר קו הישר, הוא כותב בשם חסיד אחד, שכשאומרים יהי שמי רבה, להצמיד את הרגליים. זה אות ומופת שהקדוש ברוך הוא חפץ מאוד בתפילת ישראל. שאלה נוספת בהלכות תפילה. שוב מבקשים מחילה, מאזינים שמתקשרים, ואנחנו פורעים חוב, ולומדים הלכות שבת והלכות תפילה. בעזרת השם בשבוע הבא, נמשיך כרגיל. לפעמים בטיסה ממושכת, אדם נמצא באור יום במשך 20 שעות. מה עליו לעשות בסוגיית קריאת שמע? זו שאלה שהאחרונים נדרשו אליה בעקבות התפתחות בנתיבי האוויר הבין יבשתיים, שבשעות ספורות אדם יכול לעבור מארץ לארץ ויכול לחצות את קו התאריך. אז צריך לתת פה כמה הקדמות. ראשית, אין חולק שחישובי זמן עלות השחר, נצח, חמה, הכל נעשה לפי המקום שבו נמצא האווירון או הספינה. כך מעריכים מאוד בספר בין השמשות מהרב טוקוצ'ינסקי, כך כותב מרן האגרות משה, הגאון האדיר, הגיא ודרב שטרנבורג בתשובות והנהגות, הוא מסתפק, אם הקדמנו שהולכים לפי המקום שבו המטוס או הספינה נמצאים, אז הגאון האדיר הרב שטרנבורג מסתפק, כשבו הוא ישלח לו רפואה שלמה ואורך ימים ושנות חיים, אם בשעה שהנץ נראה רק ליושבי המטוס, יתקיים בהם יראו חיים שמש, או שהם כפופים ליושבי הארץ. זאת אומרת, הרי המטוס טס בגובה עצום, והנראות של הנץ יכולה להיות אצלהם הרבה יותר מוקדם מאשר אלה שנמצאים למטה. האם אנחנו מתייחסים למה שקורה למטה, או מה שקורה במה שאנחנו רואים? וגם איך אפשר לשער את זה? הוא נשאר בצריך עיון. השאלה שצריך לתת עליה את הדעת במקרה שאדם התפלל שחרית, וקרא קריאת שמה, קרה לי כשנסעתי נסיעת רס אנטלנטית, ואתה עובר את קו התאריך, ויש לך כעת יום חדש. אז לפתע אתה מערר ואומר, האם אני צריך שוב להתפלל? יש כאן יום חדש. אותו דבר אלה שנוסעים בכיוון מהלך השמש, ומפסידים שקיעה וזריחה. או שנוסעים נגד מהלך השמש, ומרוויחים שקיעה וזריחה נוספת. ואומר, ככל שקרבים לקוטב, הדבר מצוי יותר ויותר. כשנוסעים בחצי הכדור, היום רק מתקצר או מתארך. אבל כשחוצים את קו התאריך, איך צריך לנהוג? כשנוסעים מכאן לניו יורק, המטוס מצפין מאוד. לכיוון הקוטב הצפוני, איך ננהג הלכה למעשה? כמובן שהשאלה נהיית מורכבת יותר באנשים שנוסעים לקוטב. שם בקיץ אין בכלל שקיעה במשך 3-4 חודשים, רואים תמיד שמש באופק. לעומת זאת היא בחורף, אין זריחה בכלל, יש חושך לאורך כל התקופה. כתבו האחרונים שאולי לכן באמת לא היה שם היישוב יהודי במקומות האלה, כי מאוד מאוד קשה להתנהל שם מבחינת לוחות זמנים. איך יעשו ברית מילה ביום השמיני? אין לילות. איך ינהגו בהלכות שצריך להם ימים? שבתות, מועדים, טהרה. חז"ל ידעו הכל. העולם שהוא כדורי כבר מופיע בזוהר בפרשת ויקרא ועוד, אבל כתב אחד מן האחרונים שהדבר לא היה מעשי, ולכן לא דובר עליו בכלל. הראשון שמדבר על זה היה רב דוד גנץ. בעל מחבר ספר צמח דוד, זכינו להיות נכדים שלו, רבה של בואמיה, הוא חי לפני 400 שנה, הוא היה תלמיד של המהר"ל והרמ"א. הוא קבור בבית העלמין העתיק בפראג, בספרו נחמד ונעים. איך הוא קורא לספר שלו? הוא נדרש לדבר. הוא פוסק שהיישובים בכתבים סופרים 24 שעות 6 פעמים, ואחר כך שובתים שבת במשך 24 שעות. הוא הראשון שדיבר על זה, אולי בגלל שנשלחה אליו איזושהי שאלה משם, אינני יודע אם היה יישוב לפני 400 שנה במקומות האלה, אבל כמותו הכריעו רבים. מרן הבן ישחי, שדן בדבר בסוד לישרים, בין השמשות לרב טוקוצ'ינסקי, הספר הנפלא והמדהים מאסף לכל המחנות בהלכות ציצית, שמעריך מאוד להוכיח שזאת ההלכה. הדברי יציב, הרבי מקלויזנבורג, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא טוען שחייבים להיצמד לאופק ישראל. זאת אומרת, לדעתו הרמה, ובתשובה ארוכה מאוד בחלק א' של דברי יציב הוא כותב, שמצב שכזה אנחנו צריכים לפנות לאופק ישראל וירושלים. ומדוע? מחילה, שמעין מירושלים וישראל הוא שתת העולם. ידוע מה שכותב היערות דבש, והבל פלוקטה היבץ, הבל פלוקטה כאן בעולם הזה, למה לא עושה שלום עם רומר? מרן החתם סופר בתורת משה לבראשית, על פי דברי הכוזרי, שולחן ערוך ערב במהדורת תנינה, הבכור שור במסכת ברכות בסוגיה של זמנים, שוט מערי אסד בחלק א' תשובה ענקית בסימן ח', שכל התקדשות העולמות וההשפעות, הכל תלוי בזמן ארץ ישראל. לפיהם, כשאתה נמצא במקום, שהמקום הזה, הלוחות זמנים שבו, הם בלתי אפשריים מבחינת יום ולילה, אתה חוזר חזרה למקור. והמקור זה ארץ ישראל וירושלים. לא כמו שאמרנו לפני כן. הנה גם על חללית דנו הפוסקים. והגאון רבה של דברצין, הרב שטרן בבצל החוכמה, כותב שאדם שנמצא על החללית, הוא מונה 24 שעות מהרגע שיצא לדרך, וזה יממה. כי אם הוא יסתכל על הכדור למטה, זה כל הזמן מסתובב לו. אז הוא יצטרך לשמור יום כיפור פעם בשבועיים ושבת, לחצי שעה פעם ביום. הוא מונה 24 שעות מהרגע שיצא לדרך. ולפי זה הוא נוהג בקריאת שמע, בזמני תפילות, בשבת ובמועדים. לפי זה אדם שחוצה את קו התאריך. או אדם שנוסע בכיוון מהלך השמש, החישוב הוא לפי גלגל העולם, ולא לפי גלגל השמש. זאת אומרת, כל 24 שעות יממה. ככה הדין במטוס, אדם שהתפלל לפי מקומו קריאת שמע ושחרית, וחצה את קו התאריך, שם התחיל יום חדש, הוא לא מחויב שוב בתפילה, כי לפי זה הוא מתמיד לפי מקומו. אז הבאנו כאן שלוש שיטות, הלכה למעשה, בסוגיה המורכבת הזאת, של נסיעה במטוס וחציית קו התאריך, להפסדת יום או להוספת יום. בהלכות תפילה, שאלה נוספת, לגבי שתיית קפה ותה לפני התפילה. בדורנו מותר לחלוטין. נכון שבמשנה ברורה ובפוסקים, בסימן פיתת אסרו זאת בנחרצות. זה רק היה בזמנם. שתיית תה וקפה בתוספת של סוכר וחלב, זה היה דרך של תענוג ודרך של פינוג. רק השירים הרשו לעצמם מנהוגים שכאלה. מסופר על רבי משולם איגרא, רבו של מרן החתם סופר, שמרן החתם סופר מספיד אותו, ההספד מופיע בסוף שוט רבי משולם איגרא בדף האחרון, כמו שהספיד את רבי אליעזר ששתי ידיו כשני גלילי ספר תורה. מסופר עליו שהוא הגיע לחמיב לעתיד, זה הסתיים שם באסון, אבל הגישו לפניו סוכר וקפה, חלב ומים, ומעולם לא ראה לא סוכר באופן הזה, ולא קפה באופן הזה. קפה תחון וסוכר תחון, מסופר שם איך הוא התנהל בצורה משונה. זה לא היה דבר שהיה מצוי, זה רק אצל עשירים. לכן כתוב עם חלב, עם סוכר, איך להתייחס, אבל היום הדבר שגרתי וטבעי, הדבר פשוט, אין שם דרך של גאווה ואותי השלחת אחרי גביך, אל תקרי גביך אלא גאיך. לכן אין שום מקום להחמיר. כך פסקו גדול הפוסקים אמר, שם מברז'אן בספרו דעת תורה על אתר על סימן פיתת, ארוך השולחן במקום, הקף החיים במקום, הקצות השולחן, גם הרן רב שלום זמן נוירבך, כך כותב בספר הליכות שלמה, ארוחות רבינו מביא את זה בשם, מרן הסטייפלר, מרן היביע עומר בחלק ד' מרחיב בזה מאוד, וכולם מדגישים שבימינו הדבר מותר גם בהוספת סוכר וחלב לתוך הקפה או התה. שתייה דברים משחרים. לפעמים מביאים לבית הכנסת ליקר, בירה, יין עבור יורצייט, יום השנה, זה ודאי שאסור לכל הדעות, זה ודאי דרך של גאווה וכפינוק ולא צורך. אבל שאר הדברים מותר, גם לקחת פיסת שוקולד לפה. זה ודאי שאסור לפני התפילה, זה ודאי אותי השלחת אחרי גביך, אלא אם כן תפילה מאוד מתאחרת בשבת, ואדם מרגיש שהוא לא יהיה מרוכז, אז הוא לוקח קוביית סוכר לפה, כמו שבעבר הוא לוקחים קוביית סוכר לתוך הפה, וכמובן לא אוכל אותה, אלא הופך אותה לנוזל, יש מקום להקל במקרה שכזה, שהוא זקוק לזה מאוד להמשך היום. המשנה ברורה כותב, שאם אדם כן מוכרח לשתות, לזכור, תקרא לפני כן קריאת שמע. תקרא פרשה הראשונה של קריאת שמע, כדי שתקבל על עצמך עול מלכות שמיים. וזו הדרך שצריך שכל אחד מאיתנו ינהג. אתה כן שותה קפה וסוכר וחלב לפני התפילה, לפני כן תקבל על עצמך ואומרים פעמיים באהבה, שמע ישראל השם אלוקן השם אחד, עד ובשעריך. פשוט קרן לדוד, רב דוד קרלינר הגדול, הוא מוסיף שלא מספיק רק, כמו שכותב משנה ברורה, בסימן פיתת לקבל עול מלכות שמיים. צריך לומר גם כן לפני כן ברכת התורה, ואלוקי נשמה. כשאתה אומר על ידי זה שבח, בקשה והודיה, ומעיקר הדין יצאת ידי חובת תפילה. וככה נהג מרן רב שלמה זלמן נוירבך, שחוץ מברכות התורה וקריאת שמה, היה אומר עוד כמה פסוקים לפני שהוא היה שותה, ואז בעצם גם יצאנו ידי חובת תפילה מעיקר הדין, כמו שנשים שעסוקות וטרודות יוצאים בכך ידי חובת תפילה, וגם קיבלנו עול מלכות שמיים, אז אין בזה דרך גאווה, גם אם היום המנהג התפשט ואין בזה בכלל דרך גאווה, זו הדרך הנכונה. להיגבי שתיית תה וקפה בחבורה, נכון שהדבר נראה כדרך גאווה, ובדרך כלל אסור, אומר מרן הראשון לציון, ויביע עומר, שבשיעורי תורה מותר. מותר להביא שתייה לכל המשתתפים, אבל להיזהר לא להגיד את המילה שרגילים להגיד, בכבוד. כשאתה אומר בכבוד, משמע שאתה מכבד, וכעת כיבדת בשר ודם לפני שאתה מכבד את כבודו של מקום. נחתום בשאלה חשובה שנשלחה כאן על ידי האלמנה. איך ייתכן שהתפילות מועילות? הרי הכל כבר נגזר בראש השנה וביום הכיפורים. השאלה הזאת היא שאלה שכבר תנאים עסקו בה. במסכת ראש השנה בדף ט"ז, דנו. הגזירה של ראש השנה ויום כיפור, האם היא מוחלטת, האם דנים את האדם מספר פעמים בשנה, או כל יום, או כל רגע לרגעים תבחננו. אנחנו שולחים לך כאן נחמה, ושהניסיון הגדול הזה של האלמנות, על ידי אמונה תמימה, הקדוש ברוך הוא יחבוש את הכאב, ותדעו נחמה בכפליים. מרן השולחן ערוך כותב, בסימן צדיק ח', שאדם לא יחשוב שהוא ראוי שהקדוש ברוך הוא יעשה את הבקשה שלו. הרי כיוונתי בתפילה. אז למה שעכשיו התפילה שלי לא תקבל? אלא יחשוב שיעשה הקדוש ברוך הוא בחסדו. מי אני דל ונבזה בא לבקש את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אם לא מרוב החסד שלו עם בריאותיו? המבית בספרו בית אלוקים, בשער התפילה הוא כותב כי תכלית התפילה היא לא שאדם יענה, אלא לאורות שאין מי שראוי להתפלל חוץ מלקודש ברוך. אין מי שמלא את החסרונות שלי אלא הקודש ברוך. אחרי שאדם גמר להתפלל, משליך על השם יעבו, וממשיך הלאה בשלווה. כך כותב הדברי חזקאל, הרבי משינובה, בערך תפילה, בהסבר של דברי המבית בבית אלוקים. אין תפילה שנאבדת, לפעמים פועלת לדבר אחר, שאדם אפילו לא יודע שהוא לא בתפילתיו. מותר לאדם להפציר, לבקש ולהתחנן, להפוך את מידת הדין למידת הרחמים, אבל ודאי וודאי שאפשר לקרוע את גזר הדין. יש עצות מרבותינו, שאדם יכול להפוך מידת דין, גם מה שנחתם ביום הכיפורים, גם לדעה שאין לשנות את מה שנפסק בראש השנה ויום כיפור, או ישנה רבה, ולפי דברי מרן הבעל שם טוב, היום, וזאת חנוכה. על ידי תפילה בכוונת הלב, בדמעות ובתחנונים, אומר הזוהר, שערי דמעות הרי לא ננעלו. אפשר גם את מה שנחתם בראש השנה ויום כיפור, לבטל. על ידי תפילת רבים, אמתה את רצון בשעה שהציבור מתפללים, אין אל כביר לו עם תפילת רבים. להתפלל בעד חברו, נענה תחילה, להשתדל שהפה יהיה נקי, כותב הסבא קדוש המערשה, שעל ידי ניקיון הפה, לא לדבר לשון הרע ורחילות וניבול פה, אדם כזה יכול להפוך את מזלו ולקרוע את גזר דינו. מבאר הרבי הקדוש, הנועם אלימלך, זה יכול להגן עלינו, שזה לא להפוך את רצון השם, אלא מתחילה הגזרות שנגזרו, נגזרו על תנאי, שהאדם יוכל על ידי תפילה שמעומק הלב, שיוכל לבטל. שנזכה שיתקבלו תפילותינו לרחמים ולרצון, לפני אדון כל. הקדוש ברוך הוא יחבוש את כאבינו, כאב עם ישראל, בפרט ובכלל. נחתום בשאלה נוסף, שתי שאלות בהלכות ספרי קודש. האם מותר להניח ספרים על צידי המדרגות שמוליכות לארון הקודש? שאלה חמורה. והציבור מקל בזה בפרט בישיבות. הגאון הבין לכותב שאסור. המדרגות הם כמו חלק מהרצפה. הם לא שונים בקדושה מיוחדת מאשר רצפה רגילה, בגלל שזה מדרגות של ארון קודש, ויש עניין על פיסות שיש שלוש מדרגות או שבע מדרגות, הם עדיין רצפה. לא להניח עליהם ספרים, גם לא בצדדים, שלפעמים יש עמודים, אז שמים ביניהם, שמים ספרים, אלא אם כן יש גובה של מעקה. האם שייך לשבת על ספסל עם ספרים או שצריך לעמוד? אז כך, אם יש ריבוי גדול של לומדים וספרים, לא שייך לשבת על ספסל אם לא יהיה עליו ספרים. כותב השח שמותר. ומדוע? כי הכוונה שלי לא לבזות, אלא שיש כאן חוסר ברירה. לכן אין חשש לשבת על ספסל שיש בו ספרים, אם אין אפשרות אחרת כאמור משום ריבוי הלומדים. פשוט שורת שי הוא מקל באופן שאדם בא לפני הספר. זאת אומרת, אם הניחו את הספר על הספסל, אחרי שאני כבר ישבתי עליו, כמו אדם שמתפלל ובא מישהו ונמצא לפניו, שמותר לו לעבור לפני המתפלל, כי אני הייתי כאן לפניי, אז כותב התשורת שי שאפשר להקל בדבר. אבל לגופם של דברים, זה רק במקרה כזה שאין אפשרות אחרת. ולסיום, שאלה האחרונה, ובזה נחתום את הלכות שבת והלכות תפילה, האם מותר להזיז את תריסי המזגן בשבת? מותר, אם הם לא נעים בצורה חשמלית. אין בזה שום פעולה, שינוי פעולה במזגן, אין בזה משום איסור בונה, סותר, זה לא שונה מחלון, לכן כותב מרן רבי ניסים קרלת בספרו חוט השני, שאין בזה מניעה אפילו לכתחילה. תודה והברכה למפיק ולטכנאי המסורים, יהיו הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, בעזר השם שנזכה ביום הזה, שכלל ישראל, כל אחד בפרט, יחתם לחיים טובים ולשלום, וכל התפילות והבקשות והבחיות בראש השנה ויום כיפור ושנה רבה, ולא ידענו ככלל ישראל, לקראת איזה שנה אנחנו ניגשים, פתיחתה של השנה בשמחת תורה, אותו יום שבו אנחנו דבוקים וחבוקים בקודש ברוך הוא, אותו יום שמנדה יתיב בי מלכה, כל מדה באי שאל ויאיב לי, מתפללים שהיום הזה זאת חנוכה, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, נזכה שיבוא אהרון במהרה, וייטיב את המנורה, וידליק את הנרות, ויזכה אותנו בעזרת השם בביאת משיח, ונחתם כולנו לחיים טובים ולשלום, לשנה טובה ומתוקה. ערב שבת שלום ומבורכת לכלל ישראל.